הנושא שנלמד אותו היום זה נושא שנוגע לפרשת השבוע. אמנם פרשת השבוע, פרשת שלח לך, היא עוסקת בענייני המרגלים, ענייני ארץ ישראל וכל הדברים האלה, אבל מתוך זה יש איזה פרט חשוב מאוד שהרב קוק לצל עוסק בזה, איך להיות אדם קדוש. מישהו מעוניין כאן להיות אדם קדוש? קודם כל להיות בן אדם, אתה צודק. איך להיות בן אדם? איך להיות בן אדם? מישהו מעוניין להיות כאן בן אדם? אתה רוצה להיות בן אדם, בסדר. רבי יוסף, אתה לא רוצה להיות בן אדם? למרות שאנחנו בני אדם, לא בגלל שבחרנו להיות בני אדם, נולדנו בני אדם. אבל זה לא מספיק שנולדת בן אדם, אתה צריך לממש את האדם שבך. כן, פרשה כאמור, פרשת שלח לך, עוסקת בענייני ארץ ישראל, וכידוע המרגלים היו 12, מתוכם היו שני צדיקים. מי זה היה שני הצדיקים? יהושע וקדש. יהושע וקלב בן יפונה. נשארו 10 שהם לא כל כך צדיקים. איך התורה קורא להם? עד מתי לעדה הרעה הזאת? הרעה, אנשים רעים. יש אנשים טובים ויש אנשים רעים. מה ההבדל בין אנשים טובים לאנשים רעים? וצריך ללמוד את זה. בוא נראה, אנחנו נלמד את הדבר הזה. הרב קוק זצ"ל, בעין היה, בפירושו על מסכת ברכות, הוא מלמד אותו, מברר לנו מה ההבדל בין אדם שהוא צדיק לאדם שהוא רשע. סליחה. מה ההבדל בין אדם שהוא צדיק לאדם שהוא רשע? אם זה מעניין אתכם, אז נלמד את הדברים. תפתחו בבקשה את הדפים לגמרא במסכת ברכות. בשורה למעלה, אני קורא את הגמרא. אמר רב עדה בר אהבה, מניין שאין היחיד אומר קדושה. אי אפשר להגיד קדושה בבית כנסת אם אין שם 10. לא רק קדושה, ברכת כהנים, קריאת התורה וכל זה. שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל דבר שבקדושה לא יהיה בפחות 10. ככה אומרת הגמרא. מה היא משמעה? מאיפה לומדים את הדבר הזה? שדווקא 10 אפשר להגיד דברים שבקדושה. דתנא רבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא אתיא, אתיא זה מה שנראה גזירה שווה, כתוב תוך תוך. כתיב אחא ונקדשתי בתוך בני ישראל. וכתיב אתא בפרשה שלנו, היבדלו מתוך העדה הזאת. וכתוב עוד פעם, לומדים גזירה שווה, עדה עדה. כתיב אתא, עד מתי לעדה הרעה הזאת? מה להלן 10, אף כאן 10. יוצא מכאן שלומדים מה10 הרשעים האלה, הרעים האלה, לומדים על העדה, עדה מצד אחד, מצד אחד, נותן להם תואר לא כל כך סימפטי, הוא קורא להם העדה הרעה הזאת. על המאמר הזה של קדושה, של בתוך 10, שאומרים קדושה 10, כותב כאן מאמר, הרב קוק זצ"ל, מאמר שקראתי אותו וראיתי שבעצם הוא למד אותנו כאן יסוד גדול, קודם כל על האישיות של הרב קוק זצ"ל, אבל גם עלינו, אנחנו כבני אדם, אם אנחנו רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רוצים להתקדש, להתעלות, כמו ששאלתי, אז היו 2 שהיו מעוניינים, היתר אולי לא מעוניינים. מישהו מעוניין בדבר הזה? טוב, אנחנו נלמד את הדברים של הרב זצ"ל. ובאמת יש הרבה הרבה מה ללמוד מהדבר הזה, איך להתקדש. כי כל יהודי רוצים להיות, להתעלות, להידבק, אבל איך עושים את זה? זה מה יישאר? כן. בואו נראה את הדברים בתוכו. באות מ', כן, בעין היה, יש לכם אות מ'. מיניים שאין היחיד אומר קדושה, זאת אומרת, לא אומרים קדושה ביחיד, אלא רק ברבים, בציבור. תוכן הקדושה הוא שיתרומם על ידי זה האדם אל רוממות השלמות, לשום כל מגמתו, לא צורכי עצמו, כי אם כבודו יתברך של אדון כל העולמים וקדושתו. יש כאן מישהו שאוהב את עצמו? מי אוהב את עצמו חוץ ממני? מי הוא אינטרסנט כאן? מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? אבל יוסף, אתה לא רוצה ש... מה זה כולם? הוא אומר כאן הרע דברים הפוכים. איך אפשר להבין את זה? אם כל מגמתך אתה אינטרסנט ורוצה רק בטובת עצמך, אתה כזה קטן. רגע, רגע, מה עם כולם? מה עם כל עם ישראל? מה עם העולם כולו?
יש שני מגמות, אחד הפרטי ואחד הכללי.
אמנם אם אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? כלומניק. כל כך פשוט. איך אומרים בהגדה של פסח? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, מי הוא הרשע שם? שמוציא את עצמו מהכלל. הוא לא גנב, הוא לא פשע, הוא לא עשה. רק הוא אומר, אתם לא מעניינים אותי, רק מי מעניין אותו הרשע? מי מעניין אותו הרשע? רק עצמו. סליחה, אני לא רוצה להגיד שאתם רשעים. אבל לרגעים, לפעמים, האדם מעניין אותו רק עצמו, זה הכל. הוא בתוך הפרטיות שלו, האינטרסים שלו, יכול לקרוא דבר כזה. אבל רק זה, והכלל לא מעניין אותו, לא בראש שלו בכלל. אומר כאן הרב, יסוד גדול מאוד. האדם לא יכול להתעלות, ונראה כאן להתקדש, אם הוא רק תקוע בתוך עצמו, אם הוא אנוכי, אם הוא פרטי, אם רק חושב על עצמו, גם בעבודת השם שלו, אם אתה לומד תורה רק בשביל עצמך, יש לך בעיה. מה הבעיה? שאתה פרטי. אבל אם אתה לומד אותה תורה בדיוק, אתה אומר, אני לומד לא בשביל עצמי, אלא בשביל כבוד השם שיתגלה בעולם, על ידי לימוד התורה שלי, ועל ידי כלל ישראל, על ידי עם ישראל, מזכה את הרבים בדבר הזה. עלית מדרגה. מאדם אינטרסנטי לאדם אידיאליסטי, לאדם כללי. והרב כאן מרחיב ומעמיק מאוד בסוגיה הזאת, איך להתקדש, איך להתעלות, איך להתקרב לאלוקים באמת. בוא נראה את זה בתוכו. כל זמן, והנה, כל זמן, שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלמות רוחנית, כמונו, שאנחנו באים להשלים את עצמו. למה באת למכון מאיר? להשלים את מי? יפה מאוד. כל הזמן, תקשיב מה שהרב אומר כאן, כל הזמן שאדם רוצה להשלים רק את עצמו, אין זה בכלל קדושה. זה לא קדושה. מעניין. מדוע? כי הקדושה היא התרוממות אל הטוב והישר מצד עצמו של הטוב והישר, כמו שהשכל גוזר, ולשלמות עצמו התשוקה נמשכת גם כן מצד אהבת עצמו, זה נכון. אם אין אני לי מי לי, נכון, אתה צודק, באת בסדר. למרות שבאת רק בשביל עצמך. שאין צריך עם השכל, כי עם רגש טבעי, נטוע בכל חי. יש לך רגש, אתה אוהב את עצמך. זה רגש. אבל יש גם שכל. השכל מדבר על דבר הרבה יותר כללי מהפרטיות שלך. הרגש שלך הוא כזה או אחר, נכון? משתנה. אבל השכל זה דבר אלוקי, דבר בלתי משתנה. אמנם הקדושה האמיתית שלזה צריך שישים האדם כל מעייניו, היא השלמת רצון קונו. אתה צריך להשלים לא רק את עצמך, אלא להשלים את רצון קונך. מה זה קונך? מי שעשה אותך. מי עשה אותך? בורא עולם. זאת היא המטרה. לא אני, רק אני, אלא לעשות רצון קוני, עשה רצונך כרצונו. ועושה זה יהיה מעושה רצונו של מקום בשלמות. ועיקר העבודה, עבודת כל אחד מאיתנו, הרוממה היא להשלים את מי? את מי? תקראו, מה כתוב כאן? את מי להשלים? מי אמר את הכלל? תגיד בכל רם. כן, ולזכותו, את מי? את הכלל. לצאת מהאינטרסנטיות. הוא אומר, עיקר העבודה זה בשביל הכלל. אני לא פעם, אנחנו מדברים בבית המדרש לגבי לימוד תורה, ומזכירים את הנקודה הזאת, שכל מי שלומד תורה הוא מזכה את הכלל. למרות שהמניע שלו הוא פרטי, נכון. אבל עצם העובדה שאתה לומד תורה, למרות שאתה לא מודע לזה, אבל שמיים וארץ מתקיימים בזכות לימוד התורה. אין העולם מתקיים אלא להבל פיהם של תינוקות של בית רבן. בוודאי שתינוקות של בית רבן הם ילדים. ילד, מה הגישה של הילד תמיד? הב, הוא דואג למי? לעצמו. כל הזמן. ולא באים אליו בטענות אל הילד. זה טבעי, נכון? ילדותי. כן, בבקשה. על הרבה, מה? זה שהוא לומד לבד, כן. בבקשה, מה השאלה בהמשך?
השאלה השנייה זה למה חכמים דווקא למדו מהשלילים ביותר, חטא המרגלים, כן? הדבר הכי קדוש כמעט, הקדושה ו...
ונראה את זה, הרב נותן תשובה לשאלה השנייה שלך בהמשך, בסוף המאמר. אבל זה באמת, אני הייתי עושה את זה הפוך קצת, למרות שהוא נותן תשובה, פשוט ללמד מה זה רעים, מה זה אנשים רעים. הרי מה היה חטא העגל? מה? לא, זיכוי הרבים. הם לא רצו לזכות את הרבים. הם היו אינטרסנטים. אתה לא היית שם במדבר? נדמה לי שראית אותך יוסף שם. עם זקן כזה גדול.
יש הרבה, הרבה, מה שהיה למה.
אבל... תקשיב, יוסף, תקשיב. מה היה חטא המרגלים? של העשרה האלה, לא של השניים. של העדה הרעה הזאת. מה היה חטאם? הם אמרו, בוא לא נעלה לארץ ישראל. בוא נשאר כאן, נחזור למצרים. עדיף ככה. מה הם גרמו בגישה הזאת? שלא אכפת להם מעם ישראל. אכפת להם מעצמם. וכמו שהמדרש אומר, היו רודפי כבוד וכל הדברים האלה. גם היום, סליחה שאני עובר מאז, כל יהודי שלא עולה לארץ ישראל, הוא מחליש את כולנו. העובדה שאתה לא עולה לארץ ישראל, כוחנו, מעלתנו, אני מדבר כאן בחינה לאומית, הוא נובע מזה שאנחנו לא בודדים כאן, אלא שאנחנו מיליונים, ברוך השם. צריך להגדיל את המיליונים האלה. אז ברגע שהיהודי לא עולה לארץ ישראל, אפילו היום, לא נדבר אז, ודאי וודאי, כאילו, אם הם אמרו, אנחנו לא עולים לארץ ישראל, אנחנו לא הולכים לממש את התורה הקדושה שניתנה במעמד הר סיני, ליישם אותה בארץ ישראל, בזה לזכות את הכלל כולו, ולזכות את העולם כולו אפילו, בזה שהם לא רצו לעלות לארץ ישראל. מכאן גם גודל העונש שלהם, לכן, הרעים האלה. הרעים האלה בגלל שאתם חשבתם על עצמכם, ולא חשבתם על משימה הלאומית שלנו, העולמית שלנו, לבוא לארץ ישראל ולעשות, להמשיך את דרכו של אברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר אראך. רציתם להיתקע באמצע. אז הרוע זה לא עניין פרטי. הרוע זה שהם על ידי זה לא רצו לזכות את הרבים, או לא זיכו את הרבים. זה העניין של הרוע. לא העניין הפרטי הוא הרוע, אלא כמו העניין העובדה ש, כמו שאמרנו בהגדה של פסח, שהוא מוציא את עצמו מן הכלל, ולא מזכה את הכלל, זה מה שהרב אומר כאן. ולשאלה הראשונה שלך, ישנם כאלה שלומדים תורה לבד. אז כתוב, אם לא חברותא אז מתותא, כבר אומרים לך, אבל זה עניין אחר. אומרת, יש אנשים שהם בדרגה כזאת גדולה, שהם כבר לא צריכים חברותא אפילו. הם יושבים, כמו הגאון מווילנה, ישב לו בחדר ולמד וזיקה את הרבים, למרות שהוא ישב לבד. אבל הגאון מווילנה, אני לא פגשתי אותו, אבל הוא היה אדם כללי בוודאי ובוודאי. הוא לא העניין פרטי, אגואיסט או משהו כזה, שהוא מנתק את עצמו מהעולם, מהחברה, מכל זה, ונהנה ללמוד לבד. אלא כל מה שהוא פעל וכל מה שהוא עשה, הגאון מווילנה, זה בלמען הכלל, לזכות את הכלל. גם היום אתה יכול לשבת לבד בבית המדרש, אין לך חברותה. ואתה אומר בלבך, אתה חושב, למה אני לומד תורה כרגע? לזכות את כלל ישראל, כלל העולם. אז המעשה הזה שאתה מחליט שזה אתה רוצה שכבוד השם מתגלה על ידי כולם, לא רק על ידך. זה כבר העלית את מדרגת הלימוד למדרגה מאוד גבוהה, למרות שאתה לומד לבד. לכן אם יש צדיקים, מי יש צדיקים כאלה? שיושבים בתוך חדרי חדרים ולומדים ושוקדים על התורה, אם זה בכל שטחי התורה, זה לא משנה. אבל כל מטרתם לזכות את הרבים, זה בסדר גמור. אבל אותם תלמידים ואותם אנשים שיושבים לבד, אבל הגישה שלהם אגואיסטית. אל תפריעו לי. אל תפריעו לי. אני כאן עושה מייחד ייחודים, במרכאות, כן? זה לא טוב. זה לא טוב. זה לא נראה טוב. את פשוט אגואיסט. אני גם אומר תמיד לתלמידים כאן שנוסעים, כתוב ללמוד וללמד, לא כתוב רק ללמוד. מה זה ללמד? לזכות האחרים. אפילו ברמה הפשוטה ביותר, אתה יודע ללמוד משנה, תלמד משנה. אתה יודע ללמד הלכה, תלמד פרשת שבוע, פרשת השבוע. זה מהות התורה, מה זה תורה? לשון הוראה, להורות לעם ישראל, אנחנו ממשיכים את השרשרת. אז לכן כל מי שהוא סגור בתוך עצמו ולא רוצה לזכות הרבים, אז יש לו בעיה. על זה אמרו חכמים, ייתנו את הדין כל גדולי הדורות. למה הם באמת לא יצאו מדלת אמותיהם לזכות את הרבים? ככה הייתי בספרו של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, לגבי קירוב רחוקים. כמה הדבר הזה היום חשוב בכלל, וגם בדורות ההם, ודאי גם בדור הזה, ודאי ודאי, כן. אז זה אומר כאן הרב, אדם שרוצה להתקדש, זה אמת, הוא צריך להגדיל את כבוד השם בעולם. זאת היא מטרתו. אבל כבוד השם בעולם מתגדל לא על ידי הפרטים ותו לא, על ידי כבודם של ישראל. מה זה כבודם של ישראל? גאולת עם ישראל, מה זה? בארץ ישראל. אבל לא מספיק לעלות לארץ, צריך גם מה לעשות בארץ ישראל. ללמוד תורה. לימוד התורה בארץ ישראל זה גילוי השכינה, ככה חז"ל אומרים. אבל זה צריך להיות המניע האמיתי שלנו. אמנם יש כלל גדול בתורה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לכן אני אומר, אתם צדיקים. למרות שחלק כאן אמר שהוא פועל לשם עצמו. בסדר, 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 לא נורא. אתם יכולים לישון בשקט. אבל צריך לקבוע את המטרה, את היעד. היעד זה לא רק שלא לשמע, זאת אומרת לשמי ותו לא, אלא הכוונה היא שאתה תזכה את הרבים. אתה עכשיו מתמלא, מתחזק, אבל אתה על ידי זה גם באיזשהו שלב, תקדש עם שמיים, וגם תזכה את הרבים, כל אחד, אם זה בדוגמה אישית, אם זה בלימוד תורה, אם כל דבר ודבר. על זה מדבר כאן הרב. זה מובן הדבר, רבי יוסף. כן, בבקשה.
מתייחס רק ללימוד תורה או שגם עיון תורה?
עיון?
קיום, כאילו
קיום תורה, ודאי, גם קיום תורה. אתה הנחת תפילין הבוקר? הרי לי את היד שלך, אני אעשה לך בחינה. כן, כן, הנחת תפילין. לא בשביל עצמך רק, אני בדקתי את זה. אתה מזכה גם את מי שלא הניח תפילין. ישאל אותי למה? למה לא? מה אכפת לך? כל ישראל ערבים זה לזה. באנו לארץ ישראל, ברית הערבות ההדדית, היא באה לידי מימוש כאן בארץ ישראל. גוי אחד בארץ. אז ברגע שאתה מניח תפילין, אתה צריך להתכוון, אמרו לשם יחוד קודשא בריחו שכינתא בריחו, בשם מה? כל ישראל. אתה לא אומר את זה, אבל, לא, אתה לא, לא נורא. אבל בשם כל ישראל, שאתה עושה מעשה טוב, אתה מזכה גם את הרבים. למרות שאתה לא רואה את זה בחוש. אבל מכיוון שהרבים ואתה זה עניין אחד, זה לא שני דברים נפרדים, אז אתה מזכה את הרבים. כן, בבקשה. סליחה? כן. כן, אבל כתוב בשם כל? בשם מי?
כל ישראל.
כל ישראל, מה זאת הכוונה? אתה לא פרטי. אתה עושה את זה בשם הכל, בשם כולם. באחד השיעורים דיברנו על הצבא. היית בצבא? היית בצבא. ברגע שהתחיילת, אני מודיע לך, נהפכת מאדם פרטי לאדם כללי, נקודה. גם כשאתה לא מודע לזה בכלל. גמרנו. אתה כבר חלק מכלל. וכל האימונים שהתאמנת, וכל מה שעשית, כל הדברים האלה, זה לא עניין פרטי. זה עניין של כלל ישראל, כלל הצבא, כל פרט הכי קטן. זה צריך להגיד. אותו דבר, אנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא. צבאות השם. אז כל דבר טוב שאתה עושה, אתה משפיע על כל עם ישראל. ודאי לימוד תורה וקיום מצוות ותפילין וכל הדברים האלה. איפה זה ניכר הדבר הזה? בארץ ישראל. ככה מסביר בעל חסד לאברהם, מאבות אבותיו של אחידה, זכר צדיק לברכה. שדרך אגב, היום זה נדמה לי היום יום הזיכרון לרב מרדכי אליהו, הערב, זכר צדיק לברכה. אז צריך לדעת שזכה הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, להעלות את העצמות של אחידה לארץ ישראל, שקבור כאן בהר המנוחות, וזכה גם להיקבר ממש צמוד לקברו של אחידה. אז אחד מאבות אבותיו של אחידה, יהי זכרו של הרב אליהו, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, יהיה ברוך. מה זה יהיה ברוך? מעשיו, פעולותיו, משנתו, היא משפיעה באופן מאוד חיובי על כל אחד מאיתנו. כן? אז יום הזיכרון, זה יהיה לעילוי נשמתו, השיעור הזה, אני מקדיש לעילוי נשמתו ברשותכם. כן. אז הוא אומר, אני תכף אתן לך לדבר, הרב יוסף. לגבי החסד לאברהם, הוא אומר בעל החסד לאברהם, כשיהודי בא לארץ ישראל, בלילה הראשון, הנשמה מתחלפת לו. ומה זאת אומרת הנשמה מתחלפת לו? אותה נשמה שהייתה לו בגלות, היא לא אותה נשמה שכאן. מישהו היה פעם בחוץ לארץ? אתה עלית לארץ? נולדת בארץ? מי היה בחוץ לארץ ועלה? אני שמתי לב שיש לכם נשמה חדשה. מה ההבדל בין נשמת חוץ לארץ, נשמת ארץ ישראל? שם הנשמה פרטית. כאן זה נשמה כללית.
מי שנולד בארץ, הנשמה שלו, אדם נולד ישר עם נשמה כללית.
כל יהודי שייך לעם ישראל. אבל יהיה... מה?
מי שנולד בארץ, הנשמה שלו ישר
כללית. כן, כללית. אתה נולדת בארץ? כן. שמתי לב שיש לך נשמה כללית. צבר, צבר אומרים. גוי אחד בארץ. בארץ עם גוי אחד, כך אומרים חזר. מה זה האחד הזה? האחד הזה שכל מה שאתה עושה נוגע לכולם, וכל מה שכולם עושים נוגע אליך. אתה כבר לא סתם איזה פרט. אבל אילו היית בגלות, אז כל יהודי, איך אומר רמן הראשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין הגויים. כל אחד זה פרט בפני עצמו. ככה מסביר בעל החסד לאברהם. היסוד הזה, שאתה בארץ נהפך לאדם כללי, גם כשאתה לא מודע לזה דרך אגב. גם כשאתה, ברגע שאתה קיבלת תעודת זהות, עלית לארץ, עוד לפני זה רק נחתת בלוד, בשדה התעופה, כבר נהפך לנשמה, כבר נהפכת לאדם כללי. זה מעלה גדולה. כן, רבי יוסף.
אני קצת מתבלבל לגבי העדה הרעה. אם ניקח דוגמה לבלעם, הוא אמר מה טוב הולך יעקב משכנתך ישראל, ורצו רבנן לקבוע איזה מקום שמה ישראל. בסוף בשורה התחתונה הפילו את זה בגלל שזה יצא מאדם תמי. אז גם פה להגיד, למה אני צריך ללמוד עוד הפעם מהעדה הרעה הזאת דווקא את זה? תגיד מהרע היא ללמד הטוב, אז נגיד על בלעם גם ניקח ממנו את הדבר הטוב, וזה, זה סותר.
לא, אני רציתי לומר, לא השלמתי את דבריי, שהכלל, המושג 10 יהודים זה כלל. זה המינימום של כלל, נאמר ככה. הוא כל כך נעלה, הכלל, שאפילו, 10 כאלה מרגלים, מכיוון שהם כלל, יש בהם כבר ניצות של קדושה, למרות שהם פסולים וקרה מה שקרה. אבל הרב מסביר את זה באופן שונה בסוף המאמר. אני רוצה להספיק לראות, בסוף הוא נוגע למה שאתה שואל בדיוק, מה זכו הדעה הרעה הזאת שמהם לומדים שכל דבר שבקדושה צריך 10. הוא אומר את זה בהמשך. הבא, אני רוצה לראות את זה בהמשך שנספיק לתשובה של הרב. בכל זאת הוא אומר שהכלל, שם יש קדושה. על כן, אין היחיד, בשורה מצד ימין, אין היחיד אומר קדושה כיחיד, אילולי שיש נושא לזכותו להתרומם למעלת הקדושה על ידי הרבים, רק על ידי הרבים, שבידו להיטיב להם ולזכותם. אי אפשר שיתעלה לקדושה אם אין שם את הרבים. לכן אומרים קדושה ברבים דווקא. על כן, אין דבר שבקדושה פחות מ10. שהוא התחלת ציור הרבים והכלל. זאת אומרת, הכלל הוא הרבה יותר גדול מ10, אבל המינימום שיוצר מציאות של כלליות זה 10. לכן 10 חייבים לומר את הקדושה דווקא 10. וביותר יש בזה הכרה לקדושתו יתברך שמו. זה מי הכלל עוברים אל ריבונו של עולם. כי ידיעת הקדושה ליחסה לשמו יתברך היא שהוא מובדל, הקדוש ברוך הוא, לאלה מכל ביחתה ושירתה, מופרש, והכוונה שלם בתכלית השלמות אצל הבורא. על כן, אין לו יחס לנבראים, כי הבורא הוא מעל הכל. איך אומרים? מחויב המציאות, ואנחנו אפשרי המציאות. יש ביטוי כזה במחשבה. אנחנו אפשרות כזאת, אחרת, לא, אין דבר כזה. מחויב, כי ביותו אפשרי המציאות, הנברא, אנחנו, לא ישבו כלל אל ערך מחויב המציאות יתעלה. זאת אומרת, צריך תמיד לזכור את הנקודה הזאת. בורא עולם הוא לא כמונו, חס ושלום, הוא מעל הכל. הוא לפני שנברא העולם ואחרי שנברא העולם, ומעל כל העולם ובתוך כל העולם. ואנחנו לא כאלה. אז לכן, אומר, אנחנו לא יכולים להשוות. אבל איפה יש את הניצוץ של ההשוויה? וכיוון שלא יצויר בחוקו חיסרון, איך תצויר העבודה לו? איך אתה יכול לעבוד על דבר שאין בו בכלל חיסרון? אין בו מחשבה תפיסה בכלל. אתה יכול לא תופס אותו. ואם תצדק, מה תפעל לו? כמו שאומרים חז"ל. זאת אומרת, אם אתה מתפלל, אתה חושב שאתה משנה את הקדוש ברוך הוא? מישהו יתפלל כאן פעם? לא יצא לכם אף פעם. רבי יוסף, אתה צדיק, מתפלל כל יום. אתה חושב ששינית את הקדוש ברוך הוא? אני ביררתי אצלו, אומר, אני לא משתנה. מי משתנה? אנחנו משתנה. אבל הוא לא, הוא מעל כל הדברים האלה. אז איך אפשר לעבוד לדבר שהוא לא משתנה בכלל? הוא לא נתפס בכלל. על כן, רוממות העבודה היא רק בשימת לב להרים מעלת יצוריו. העניין שלנו בתפילה זה לרומם את יצוריו. מי הם יצוריו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו, מי עוד? מי עוד? רק אתה? כולם, כל הבריאה כולה. מה, לנו כבני אדם יש לנו את היכולת ואת הכוח לרומם, לעלות את כולם? אני שואל אתכם, מי אנחנו? כאלה קטנים, נכון? אנחנו יכולים לרומם את כולם? תרים את, את השולחן הזה, אתה יכול להרים אותו בכלל? איך אנחנו, מה אנחנו? יש ציור כזה שמישהו מחזיק את הגלובוס, איך קוראים לו? הרקולס. יפה מאוד, אבל אנחנו יכולים להרים את, ה, את העולם כולו בידיים? אני שואל אתכם, מישהו כאן הרקולס במקרה? אומר כאן הרב, כן. מה נאמר לאברהם אבינו? אהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אדם צריך להכיר בערך העצמי שלו. כדור ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת, שאנחנו יכולים לרומם, לא, אין הכוונה פיזית, לרומם מבחינה רוחנית, מוסרית, ערכית. אנחנו יכולים להעיר את העולם, להעיר באלף, וגם בעין באיזה מידה, יכולים. אבל צריך לדעת, צריך את המהות שלך, את העניין שלך, למה נבראת, למה נעשית, למה אלוקים ברא אותך, איך אומרים חז"ל? חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כל העולם קיים בשבילי. מה זאת אומרת? על ידי ההתנהגות שלי אני מקיים את העולם. אני מרומם את העולם, אני מאיר את העולם. וואי, אני כזה חשוב? תגידו לי, אני כזה חשוב? כן, כן. לא גאווה. פונקציה, תפקיד. מפקד. המפקד לא צריך להיות גאוותן, הוא צריך להיות מה? אחראי. אחראי. דרך אגב, ככה אומר הרב במוסר אביך, שמי שלא מכיר בערך האדם ובערכם של ישראל וארץ ישראל, הוא לא תואם טעם תפילה בכלל. אין לו טעם של תפילה. כמעט, הוא אומר, לא בכלל. כמעט טעם תפילה. אם אתה לא שייך אל הכלל, אל כלל העולם, אל כלל האומה, אל כלל, אל כל המציאות כולה, אם אתה אדם פרטי, אז אתה לא, לא, אין לך בכלל טעם של תפילה. מתי אתה מקבל את הטעם של התפילה שאתה מכיר בערך של עצמך? שוב פעם, לא מצד הגאווה, מצד התפקיד שלך בעולם. ואתה יודע שאתה יכול להאיר את העולם ולהיטיב בעולם. אז אתה, באמת, התפילה שלך היא מאירה את העולם, היא רומם את העולם. זה כבר משהו אחר. אז זה אומר כאן. על כן, רוממות העבודה היא רק בשימת לב להרים מעלת יצוריו. וכאשר יבין האדם את האמת המורמה הזו, ישים כל מעייניו לכבוד שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שמו? זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא עושה זה לגילוי כבוד השם בעולם. נכון שמלוא כל הארץ כבודו וכבודו מלא עולם, אבל אנחנו כבני אדם וכעם היהודי בכלל וככל אחד יהודי צריך לקדש את הקדוש ברוך הוא, לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו שכבוד השם יתגלה בעולם על ידי מי? על ידינו. נקדש את שמך בעולם, אבל נקדש כתוב בלשון מה? רבים. נקדש את שמך, אומרים את זה בקדושה באמת, נקדש את שמך בעולם. לכן החיבור אל הרבים, זאת היא הקדושה באמת. לרומם את קרן הכלל, קרן של כלל ישראל, להשלים רצון היוצר שרוצה בשלמותם של כלל ישראל וכלל העולם, ונתן כוח לטובים ולישרים. מי זה הטובים והישרים? אנחנו. אבל בתוך האנחנו האלה יש מדרגות מדרגות. יש כאלה שמודעים לדבר הזה, כמו אברהם, יצחק ויעקב, וראשי האומה לאורך כל הדורות, שהם יודעים שהתפקיד שלהם לרומם את כולם, הם לא אנשים פרטיים. נתן כוח לטובים ולישרים בליבותם להוציא את שלמות הייצור מן הכוח אל הפועל. זה תפקידנו. על כן, אי אפשר תתגלה קדושתו יתברך באמת ביחס לעבודת השם כי אם ברבים, רק ברבים. וצריך לזכור את הדבר הזה. דרך אגב, זה חידוש גדול של הרב קוק זצ"ל בעניין הזה. אתם יודעים, עבודת השם היום בעם ישראל, יש כל מיני שיטות או מדרגות. באופן כללי היום, בין הדתיים, זה מתחלק, נאמר, יש חסידות. האדם החסיד, אם זה חסיד ברסלב, או חסיד חב"ד, או חסידים אחרים, הם ודאי עובדים את השם, עבודת השם. אבל יש גם, איך אומרים, מי שעובד את השם כמו המתנגדים. כן, גם שם צריך מדרגות מדרגות. מה החידוש של הרב קוק בעבודת השם? שזה חידוש גדול מאוד, שהוא הופך את הדברים. עבודת, בדרך כלל, בעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא זיכה את עם ישראל והקים את תנועת החסידות, וכל החסידות למיניהם זה בעצם ענפים של הגישה של הבעל שם טוב, זה עבודת הנפש של האדם, לרומם אותו, להעלות אותו, להאיר את נשמתו, כל זה. כמו שמי שטעם פעם את ליקוטי מורן, או חב"ד, או משהו, מישהו כאן למד פעם את הדברים האלה? נכון, זה עשה לך טוב בנשמה. כן או לא? נכון, זה העיר לך את הנשמה קצת? אני אומר לך, אתה כל כך מורה. זה עושה טוב לאנשים, בסדר גמור. אבל זה עבודת הגלות, עבודת הפרט, עבודת הנפש. גם היום, האנשים זקוקים לזה וצריכים לזה, לא לפסול את זה חס ושלום. אבל אתה זוכר שהקמנו את מדינת ישראל? אה? לא היית. אבל עברנו פאזה, החלפנו מדרגה. הרב קוק בא ואומר, רבותיי, מהכלל אל הפרט. כלל ופרט וכלל. נכון, עבודת הפרט, אבל הכל נגזר מהכלל. הכל נגזר מהכלל. אם אתה אדם כללי, אפילו בתפקיד כמו שאמרנו, שאתה מורה או אתה מפקד או משהו כזה, אז קודם כל אתה אדם כללי, יש לך אחריות על הכלל, על כלל הכיתה או על כלל הקבוצה שאתה מנהיג אותה. ומכאן בא הפרט. כל ההתנהגות הפרטית שלך היא נובעת מהעובדה שיש לך תפקיד כללי. מכאן באה הפרטיות. זה מתאים לארץ ישראל. זה תורת ארץ ישראל, מה שחז"ל אומרים. אחרי אמרנו לך, התפילין שאתה מניח, זה בגלל שאתה שייך אל הכלל כאן בארץ ישראל, אתה מזכה את הכלל, זה לא עניין פרטי. זה הרבה יותר מזה. זה החידוש של הרב קוק זצ"ל. זה המאמר, זה הלב של המאמר הזה. הקדושה בכלל, זה לא בא לבטל את הפרט חס ושלום. אבל גם הפרט מתקדש על ידי זה שהוא שייך אל הכלל. אז לכן מעבודת השם, על כן אי אפשר שתתגלה קדושתו יתברך באמת ביחס לעבודת השם, כי אם ברבים, דווקא ברבים, שהתחלתם בכללות ומספר העשרה כמו שראינו. ולא לחינם נלמד הדבר ממקום הרשע, תשובה לשאלתך רב יוסף. הרי אתה שאלת שאלה טובה. למה לומדים מקום הרשע את הדבר הזה? של עד מתי לעדה הרעה הזאת? כי מן הרשע נשכיל על הצדק. כלל גדול בחיים. הלימוד הכי חזק בכל דבר זה מההפך. כמו שאומר בעל המהר"ל בנצח ישראל בהתחלה. רק מי שהיה בגלות מבין מה זה גאולה. רק מי שהיה בחושך מעריך את האור. רק מי שהיה חולה מעריך מה זה בריאות. ככה הוא מסביר המהר"ל מכל דבר. רק מי שיודע מה זה רוע ורשע, הוא יודע מה זה צדק ויושר וכל הדברים האלה. מההפוך לומדים. שאלו אותי למה? דבר פשוט. הקונטרסטיות היא מחדדת לך את הדבר, הניגודיות. היא מחדדת לך את הדבר. למרות שהכל לטובה בסופו של דבר. אבל העובדה שהיית שם, היא, אני אומר אותך על כאן, לא פעם, לא פעמיים, באים כאן תלמידים, הרבה פעמים אומרים, אתה יודע מאיפה באתי? מי מכיר את המושג זבל? לא פעם, אני בא מהזבל. זה כתוב, מהשפות. מה זה השפות? זבל. מהשפות ירים אביון. דווקא זה שבא מהשפות, הוא אומר, תשמע, אתה לא צריך להסביר לי, אני מבין. אני קולט את המסר. למה? כי הייתי שם. אז אני מכיר מה זה כאן. לכן הוא אומר, אז זו תשובה לשאלה. מהרשע לומדים מה זה צדק. מביא את הדבר הזה יוצא כאן. כי מן הרשע נשכיל אל הצדק. כי אם הייתה תכלית הרשע רק להרע לעצמו, לא הייתה מידת הדין דקדקת כל כך עם חוטא חומס נפשו. אבל הרע של המרגלים היה שהם הכתיעו את הרבים. זה הייתה הבעיה. אם הם היו כל אחד לחוד, זה גם לא בסדר. אבל זה שהם גרמו לכך שכל הדור ההוא, הוא שם עורף לארץ ישראל ולא רצה לעבור לארץ, הכתיעו את הרבים, זה מה שנקרא עדה רעה. העובדה שהם היו, השפיעו על הציבור, על הכלל. אבל באמת, האדם נברא להיות פועל על הכלל. בשביל זה נבראנו. כולנו נבראנו, לא רק בשביל עצמנו. למרות שלפעמים אנחנו אגואיסטים קטנים. אבל מי שרוצה להרגיש טוב, מישהו מנה להרגיש טוב בחיים שלו? אני שואל אתכם. תהיו אידיאליסטים, תהיו כללים. תצאו מהקונחייה שלכם. כמו שאומרים בחסידות, אומרים את זה. שמתי האדם הוא עצוב, כשהוא חושב על עצמו. אז יש מדרגות, אמרנו 10, יש מדרגות מ-1 עד 10. אם אתה חושב על עצמך, נניח, 5 מחשבות מתוך 10, אתה בדיקי, אתם יודעים מה זה דיקי? מה זה דיקי? דיכאון קטן. אם מתוך 10 מחשבות אתה חושב על עצמך, 9 מחשבות על עצמך, אתה בעיה. אתה בקונחייה, מנותק ותלוש, בבועה. האם 10 מחשבות זה בכלל, אתה בדאון גמור. ההפך, אם אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה רואה אדם ברחוב צריך עזרה, תעזור לו. פתאום אתה כבר לא אדם פרטי. אתה עושה משהו למען מישהו. זה יאיר את נשמתך. תנסו פעם, תראו. אם יש לכם מצב רוח לא טוב, תתייחסו לסביבה, לסובב אתכם. תעזרו להם, תחשבו עליהם טוב. תגידו מילה טובה. הדבר הזה פשוט נהפך אתכם לאדם נורמלי. אדם נורמלי זה אדם פרטי או אדם כללי? אדם כללי, יפה, אני רואה שכבר למדת משהו. אדם כללי. אני לא אמרתי שלא, אבל זאת שיטת החסידות, מה שאתה אומר. היא אומרת באמת מהפרט אל הכלל. החידוש של הרב קוק זה הכלל, הפרט והכלל. כשאתה בא אל הכלל, ומתוך זה אתה עוסק, בונה את עצמך. אני אתן לך דוגמה, אדם רוצה להיות בעל מקצוע, רופא. אז יש שני סוגים של בעלי מקצוע, או רופא. יש אדם אומר, אני רוצה לעזור לבני אדם. יש לי נטייה לעשות חסד, להיטיב עם בני אדם. אני הולך ללמוד רפואה בשביל הכלל, בשביל לעזור לאנשים. כמובן שהוא משקיע בפרט, הוא עומד 8 שנים מינימום, בשביל להגיע לעזור לכלל. אז זה כלל ופרט. וכלל. אבל יש אדם שאומר, שמעתי שרופאים מרוויחים הרבה כסף. הרבה כבוד. אני הולך ללמוד רפואה, למה? כי זה מקצוע מבוקש. מרוויחים הרבה כסף, וכמובן. זה הפרט. נכון שהוא עוזר לכלל בסוף, אבל המניע הוא קובע כאן. ואם פעם יקחו לו קצת כסף, מה הוא יעשה? שביתה. אבל הראשון הוא אידיאליסט, הוא אומר, לא בשביל כסף באתי. אני מוכן לעזור גם בלי כסף. יכול לקרות דבר כזה. זה מהפך, זה שינוי עצום. זה מה שהרב כאן אומר. אם האדם הוא כללי, הוא הולך ללמוד מקצוע. התחתנת כבר? למה אתה רוצה להתחתן? תגיד את האמת. תגיד את האמת. לא חשבת על זה, תגיד. אני לא יודע אם אתה רוצה בכלל להתחתן. אז אם אתה בא, אתה אומר, אני רוצה להתחתן כי כיף לי, וטוב לי, ואני כל מיני חושב על עצמך, ואתה מתחתן בסוף. תאכל אותה אחר כך. מדוע? כי יש עוד מישהו על ידך. מה איתי? קודם מה אתה חושב על מי? על עצמך. ומיד מרגישים בדבר הזה. בכל פרט, בכל מילה, בכל מעשה. אבל אם אתה בא ואתה אומר, אני מתחתן? בשבילי? לא. נגיד לך בשביל מה? יפה מאוד. להמשיך את השרשרת של המין האנושי. להמשיך את הדורות, כל זה. וביחד עם אשתי אנחנו עושים את זה. בכיף. יש קשיים, כל זה. אבל הכלל נגד עינינו. כלל ישראל, כלל האנושות, כלל העולם. ועל זה אתה מתחתן. חסכת מעצמך הרבה מאוד בעיות. תנסה פעם, תראה. תנסה. למה? הלכת מהכלל אל הפרט. אבל אם אתה מתחיל מהפרט, זה קשה. עד שאתה נהפך לאדם כללי, זה הרבה. זה לא רק ברמה של צדיקי עליון, ברמה האנושית של כל אחד ואחד מאיתנו. זה מובן הדבר. בוא נסיים כאן. והאדם נברא להיות פועל על הכלל. איפה הדף שלך? איי, איי, איי. והאדם נברא להיות פועל על הכלל. ונפעל מהכלל, לא רק פועל על הכלל, אלא מושפע מהכלל. אם כן, עיקר רעת הרשע מהי? הוא גם כן מפני הרעה שגורם אל הכלל כולו, לכן הוא רע. לכן העדה הרעה הזאת, שהיא גרמה לעם ישראל כזה 40 שנה, שהסתובבו במדבר וכולם מתו. וכל זה בגללכם? מגיע להם התואר העדה הרעה הזאת? מגיע להם? מגיע להם התואר הזה. להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לא שמאבדים את עולמם שלם, אלא את העולם כולו שנברא בעשרה מאמרות. על כן הייתה הקפדה גדולה במערסי הכלל, עד מתי לעדה הרעה הזאת? זה ביטוי של החומש, של התורה, זה לא סתם. ומהם למדנו שמקור הטוב והצדק גם כן, במרומי מעלתו רק באוצר הכלל ינוח. ואלוקים ניצב בעדת כל. דווקא בעדת כל, שם ניצב אלוקים. מהי נפקא מינה לגבינו, אני אומר, לגבי כל אחד מאיתנו, ולגבי כל הדור שלנו. הדור שלנו, צריך להבין, אנחנו כאן לא פרטיים. גם מי שחושב שהוא פרטי, הוא לא פרטי. כולנו כלל אחד גדול, כולנו בספינה אחת גדולה. וכל מעשה שאנחנו עושים, זה נוגע לכולם. דבר קטן, דבר גדול. בין מעשה טוב, אבל גם מעשה לא טוב, חס ושלום. ישנה אחריות, ישנה ערבות הדדית. ומתוך ההכרה הכללית הזאת והשייכות אל הכלל, נקדש עם שמיים, נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו. אמן. יישר כוח.